שלום לכם, מסיכום הכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. אנחנו נמצאים ממש בסוף, ואיתנו מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אנחנו מסכמים כאן יומיים של דיונים מאוד מאוד מעניינים על המצב במזרח התיכון, ואולי קודם כל על ענייני עסקת המאה של הנשיא טראמפ. זה היה הנושא שבעצם הבליח לתוך ערב הפתיחה של הכנס, התוכנית הוצגה למחרת נותחה, והיום בעצם ביומו האחרון של הכנס אנחנו מנסים להבין איך זה משפיע עלינו, ואולי נאמר קודם כל לגבי טיב האיומים בסביבה שלנו, האם האיומים שאנחנו חווים היום דומים לאיומים שחווינו בשנים קודמות יותר?
כפי שאמרת, הכנס קצת הוסט ממה שתכננו בתחילתו, להתעסק יותר בהסתכלות לעשור הבא. עסקנו בהרבה ענייני השעה, בעיקר בעקבות תוכניתו של טראמפ, כי מיד זה החזיר אותנו בחזרה להסתכל על מה קורה עכשיו ולאן אנחנו הולכים. אבל אני חושב שיש לנו כמה תובנות שהן רלוונטיות לטווח הארוך, ואני דווקא רוצה להתחיל בהן.
בבקשה.
התובנה הראשונה, שמדינת ישראל אכן חזקה, איתנה, סיפור של הצלחה באוקיינוס של כישלון, של חולשה, כל מסביבנו, זה שחקנים חלשים ומוחלשים. ודווקא היותם שחקנים מוחלשים, זה מחייב אותנו להיות יותר זהירים במהלכים שאנחנו עושים. כי אין עלינו איום צבאי עכשיו שצבאות ערב ינסו לכבוש את מדינת ישראל. האיום המרכזי שלנו הוא דווקא שהחולשות האזוריות יחדרו אלינו, ויכנסו לתוך החברה הישראלית, שנאבד את היתרונות היחסיים שיש לנו, כי נתחיל להיות יותר דומים למה שמתרחש סביבנו.
ותוך כדי דיון בעצם יכולנו גם לבחון גורמים שמרסנים את ההסלמה של כל מיני סבבי לחימה, עימותים, בין אם זה בצפון או בדרום, למלחמה, אולי גם מול איראן. מה בעצם יכולנו ללמוד מהכנס על אותם גורמים מרסנים? מי הם קודם כל?
במהלך הכנס עשינו משחק מלחמה, שהתנהל בשני שלבים. לא ייכנס לפרטים, הוא מרתק, ואני מזמין את האנשים לצפות באתר שלנו, במשחק המלחמה, עם שחקנים מאוד רציניים. היו שם מספר גנרלים אמריקאים וישראלים, והיה משחק מאוד דינמי. למדנו מהמשחק הזה נקודה מאוד חשובה. רוב השחקנים לא מעוניינים במלחמה. כלומר, התפתחות של מלחמה באזור מותנית הרבה בהתנהגותה של ישראל. זה לא מכת שמיים. כלומר, איך שאנחנו נתנהג, ככה זה ישפיע לגבי האפשרות של הסלמה למלחמה, ועדיין יש הרבה מאוד מרסנים חשובים באזור שינסו למנוע את המלחמה. רוסיה היא סוג של מרסן, הנוכחות האמריקאית פה באזור היא עדיין סוג של מרסן, וגם השחקנים האחרים מבינים שאין להם שום תועלות ממשיות מהסלמת המצב למלחמה עם ישראל.
טוב, אני רוצה בכל זאת להתחבר לנושא שבו פתחתי בהקדמה, כי זה השתלט. מה שנקרא, דחף את עצמו לתוך הדיון, ולא בכדי עניין עסקת המאה, ובכלל, הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם הזירה הפלסטינית, אתה הנחית היום פאנל שעסק בסוגיה הזאת, בעצם על אולי שני הממדים שלה, קודם כל, ענייני האפשרות של סיפוח, מימוש חלק מהתוכנית של טראמפ, וכמובן ענייני הסדרה בעזה, שקצת נדחקו הצידה, אבל הם בהחלט כאן, בהחלט משפיעים עלינו. מה בעצם אנחנו יכולים להבין מסיכום היום הזה, ובכלל, מסיכום הדיונים בכל העניינים שקשורים בפלסטינים, על ההזדמנויות ומנגד על האתגרים או הסיכונים הביטחוניים שנשקפים כעת למדינת ישראל.
תראה, בנושא של תוכנית המאה, השיח העיקרי היום מובל על ידי פוליטיקאים, האם זה שעת כושר לנצל הזדמנות שהממשל בארצות הברית מעניק לנו סוג של לגיטימציה להכיל את החוק על היישובים, על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולספח את בקעת הירדן. ולא מתנהל שיח, ומה קורה ביום שאחרי? לאן זה מוביל אותנו? לאיזה סיטואציה הנושא, מהלך כזה, יכול להביא עכשיו אותנו, מול עצמנו פנימה, וכמובן מול הפלסטינים, מול הסביבה, ומול המערכת הבינלאומית. ואנחנו ניסינו קצת להסתכל על העניין הזה בראייה יותר רחבה, ולהבין את ההשלכות ארוכות הטווח. ניסינו להסתכל 5 שנים קדימה, לראות מה קורה, וללכת בחזרה אחורה. ואנחנו מאוד מוטרדים, כן? עוד לא ניתחנו את הנושא לפרטי פרטים, אנחנו מאוד מוטרדים שצעדים חפוזים, מיידיים, לנצל הזדמנות
בפתח, יביא אותנו למצב, כמעט אני רוצה להגיד, אסוני. כי מה אנחנו עושים בצעדים האלה? אנחנו יכולים לקדם מצב של מדינה אחת בסוף. כי אם אנחנו נספח את השטחים, והרשות הפלסטינית תחזיר לנו את המפתחות, בעצם אותה חולשה שדיברתי עליה בהתחלה של האזור, פתחנו לה את הדלת והכנסנו אותה הביתה ממש מבפנים. ועכשיו איך נתמודד עם מצב כזה שאנחנו צריכים לטפל באוכלוסייה של 2.5, 2.7 מיליון, לא חשוב מה המספרים. כלומר, מעשים נמרים שנובעים מהזדמנות רגעית, שמושפעת ממערכת בחירות, יכולים לשלם עליהם מחיר אדיר. אני דרך אגב לא אומר שיכול להיות שבסוף כן נמצא איזושהי מתכונת שנכון יהיה לנו לנצל חלק מההזדמנויות של התוכנית הזאת. אבל צריך לעשות את זה בצורה אחראית, מחושבת, מבחינת כל ההשלכות, למצות את הדברים החיוביים ולמזער את הדברים השליליים.
עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד מימד של השוואה בין מה שקורה אצלנו לבין מה שקורה בסביבתנו, והוא לא לגמרי מנותק, להפך, הוא מאוד מאוד קשור לכל מה שאתה אמרת עכשיו לגבי החולשה והחוזק. וזה בעצם השיח שמתנהל בין החברה לשלטון וגם בתוך הציבור, בין קבוצות שונות. נותח במהלך הכנס השיח הפנימי בעולם הערבי שמכסה הרבה מאוד שכבות באוכלוסייה, הרבה מאוד קבוצות אתניות, והוא משתנה בשנים האחרונות, הוא מקבל כל מיני צורות שעליהן דובר בכנס. ולעומת זאת דובר גם על השיח הפנימי במדינת ישראל בין קבוצות שונות. מה התובנות העיקריות בהקשר הזה?
פה יש משהו מאוד מעניין, כי המכון בשנה האחרונה התחיל להפיץ פוסטים בערבית, וגילינו שזה משהו שתפס ותופס במיליוני עוקבים יש לנו לפעמים, לחלק מהפוסטים האלה. ואנחנו רואים כמיהה באזור לשמוע מה אנחנו אומרים בכל מיני סוגיות, לא רק בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בהרבה מאוד סוגיות אזוריות ועולמיות. ואז שאנחנו נכנסים יותר לעומק ומסתכלים על האזור, אנחנו רואים שהציבורים מחוללים שיח היום. כלומר, השיח לא מתחיל מההנהגות, לא מנועל על ידי ההנהגות כמו שהיה בעבר, אלא ציבורים מלמטה מחוללים שיח, שהשיח הזה משפיע, תראה מה קורה בלבנון, גנות. מה קורה בעיראק, מה קורה באיראן, ובמקומות נוספים זה גם יכול להגיע. לעומת זאת, אצלנו, השיח הוא מוכוון תודעתית על ידי מנהיגים. הציבור לא מחולל שיח אל מול התודעה שמוחדרת לו מלמעלה, מתוך המערכת הפוליטית והמנהיגות, שמנסה להרוויח את הרווחים הפוליטיים שלה, אבל לא באמת טובתה של מדינת ישראל לרגליה, כן? ואנחנו רוצים לנסות איכשהו להביא לידיעת הציבור, אנחנו חייבים לחולל שיח לגבי העתיד שלנו. אנחנו צריכים להסתכל קצת יותר קדימה מ-48 השעות הבאות. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו עושים כאן כדי לשמור על מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, בטוחה, מוסרית. זה הערכים שלנו. והערכים האלה עומדים בסכנה אם אנחנו עושים רק בענייני השעה ולא מסתכלים מספר צעדים קדימה.
עוד משהו שלמדנו במסגרת הדיונים שנערכו במהלך הכנס השנה ואולי בלט פחות בשנים הקודמות, עניינים של יחסי חברה-מדינה, עניינים שקשורים אולי בטכנולוגיות או נושאים שהם פחות במרכז הדיון הביטחוני המסורתי.
אלינו בכנס באמת הסתכלנו על מספר דברים שילוו אותנו בעשור הבא. אז יש את העניין של המערכת הבינלאומית והתחרות שיש במערכת הבינלאומית. דרך אגב, גם המערכת הבינלאומית נמצאת בסוג של לימוד וסוג של תחרות שמחליש אותה. היא פחות רלוונטית, היא פחות דומיננטית, היא פחות תפתור לנו את הבעיות, היא יותר מתירה אותנו לבד עם הצרות שלנו, עם הבעיות שלנו. אין לנו כל כך על מי להסתמך. נכון, הקשרים עם ארצות הברית מצוינים, אבל אנחנו יודעים שטראמפ יכול מחר בבוקר להחליט שמוציא את הכוחות מעיראק ומסוריה, ואפילו נאמר לנו פה בכנס שמבחינת הממשל בארצות הברית, ישראל זה הרגל הקדמית של ארצות הברית, והיא אפילו אולי צריכה לפעמים להילחם עבור ארצות הברית פה באזור. האם לשם אנחנו רוצים להגיע? האם נכון להגיע לזה? הסתכלנו על טכנולוגיות. כל העולם הזה של הטכנולוגיות העתידיות, בעיקר שמדברים על בינה מלאכותית, שישנו בצורה דרמטית, לא רק את מהות חיינו, אלא גם את האופן שבו אנחנו מתנהגים, את האופן שבו אויבינו יכולים להשיג יתרונות עלינו, כי הטכנולוגיה היא זמינה ונהיית יותר ויותר זולה. וככל שאנחנו מאבדים את היתרון הטכנולוגי שהיום זה אחד היתרונות הבולטים של מדינת ישראל, נהיה פחות משפיעים ונהיה יותר מושפעים. ולכן צריכים לעסוק בעניין הזה. זה לא עולה בכלל לשיח הציבורי. אנחנו נורא גאים בזה שאנחנו סטארט-אפ ניישן, ואנחנו אלופי העולם בסייבר, אבל לא לעולם. וצריך להתכונן לקראת היעדים הבאים. כלומר, הסתכלנו על מספר סוגיות כאלה שתהיינה מרכזיות בהסתכלות לעשור הבא, בדברים שלא נטפל בהם היום, לא נהיה מוכנים עליהם בעוד 3, 5, 7 ו-10 שנים. ולכן הצורך המיידי שישראל תמצא את הפתרון מהסחרור הפוליטי, תקים ממשלה, אנחנו נגיש לממשלה הזאת, על סמך הכנס ועבודה נוספת, המלצה של 10 הסוגיות המרכזיות שעליה לטפל, כדי להציד אותנו לקראת העתיד.
אז תודה רבה לך, אודי. ותודה רבה לכם שצפיתם בנו במהלך שידורנו מהכנס השנתי הבינלאומי ה-13 של המכון למחקרי ביטחון לאומי. כל השידורים, כל הרעיונות, כל הדיונים בכנס נמצאים כבר עכשיו באתר המכון, בפייסבוק, בטוויטר. אתם מוזמנים להיכנס ולצפות. תודה רבה ולהתראות בשנה הבאה. תודה, תודה.